זן. מה האסוציאציות הראשונות שקופצות לראש למשמע המילה זן? בודהיזם, יפן, מדיטציה, ישיבה מיוחדת, מורה הזן, וכמובן הספר זן ואומנות החזקת האופנוע שהיה רב מחר היסטרי במאה שעברה. מורה הזן היפני היי דוגן שחי במאה ה-13 נחשב כאחת מדמויות המפתח להבנת החוכמה והאושר של מסורת הזן היפנית, שחלק מהזרמים שלה התגלגלו גם למערב. בהוצאת מגנס, האוניברסיטה העברית בירושלים, מופיע עכשיו הספר מורה הזן דוגן, מבחר כתבים של דוגן שתרגם יפנית באר והוסיף להם פרקי רקע דוקטור איתן בולוקן, איש אוניברסיטת תל אביב. שני חלקים לספר, שער התרגום, ויש בו תרגומים מיפנית לחיבורים המרכזיים של דוגן וגם הסברים על אורח החיים והמחשבה שלו, ושער הביאור שבו איתן בולוקן מחבר בין המקורות העתיקים לבין דוגן. שלום דוקטור איתן בולוקן.
שלום, שלום.
בוא נתחיל ברשותך איתן מאלף. מהו הזן בקליפת אגוז כמובן?
זן הוא צורת חיים, דת אפשר להגיד שהתפתחה בעיקר בסין, החל מהמאות השמינית והלאה, והגיע לאחד מהפיתוחים הכי משוכללים והכי עמוקים שלה במזרח אסיה בכללה וביפן במאה ה-12-13, בעצם אסכולה בודהיסטית יחסית מודרנית שהגיעה לאיזושהי פריחה מאוד מאוד יפה במאה ה-13.
ואיי דוגן נחשב למייסד אסכולת הסוטו של הזן היפני, מייסד דת הישיבה. או ננסח את זה אחרת, כפי שאתה מנסח בספר, הוא ניסה לחולל שלוש תמורות בעולם הבודהיסטי בתקופתו. מהן התמורות האלה?
אחת התמורות הראשונות שהוא עשה, ובעיניי הכי עמוקה, זה שהוא העלה סימן שאלה מאוד גדול על המחשבה הדתית השגורה שאדם עושה פעולה כלשהי רק בעבור תוצאה מובטחת, גאולה, עושר. כן, אם אתה תעשה את מה שהוא מלמד, מובטח לך גן עדן, מובטחת לך גאולה, מובטחת לך גאולה. עכשיו דוגן בעצם טען שדתיות אמיתית, עמוקה, חוכמה אמיתית, היא לאו דווקא מכשורית, היא לאו דווקא אינסטרומנטלית. וזה היה משהו עמוק מאוד ומזעזע אפילו לחכמים בודיסטים שחיו בזמנו. כלומר, תמורה אחת עצומה, שאני רק רומז עליה כאן בספר, אני מפרט ומרחיב עליה ביתר סט, תמורה אחת עמוקה מאוד זה ערעור הפשר המכשורי לחיים הדתיים או הרוחניים. אתה לא אדם חומל כי זו עסקה טובה, כי יוצא לך מזה או יוצא לך מזה משהו בהכרח, אלא כי זו פשוט החלטה עמוקה שלך שאתה חי כאדם חומל. אז זה דבר אחד, ערעור הפשר האינסטרומנטלי. תמורה עמוקה נוספת, לא פחות חשובה, זה שדוגן הפנה את המבט חזרה אל חשיבותה של המחשבה האנושית, או אפשר להגיד חיי העיון בעין. חשיבה, ספרות, שירה, כתיבה, בעצם פילוסופיה, אנחנו היינו מכנים את זה פילוסופיה. עבור דוגן, פילוסופיה, הוא לא השתמש במונח פילוסופיה, אבל אם משתמשים במונח פילוסופיה, עבור דוגן, לפילוסופיה יש חלק מרכזי בחיים הדתיים. הוא דרש מהתלמידים שלו להיות בקיאים בטקסטים, הוא דרש מהם לפרש טקסטים, הוא דרש מהם לכתוב שירה, להתנצח ולהתפלפל אחד עם השני. מזכיר לנו קולות שאנחנו מכירים גם מהמסורות מערביות כמובן, אבל בחזית הבודיסטית זה היה משהו מאוד 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 יוצא דופן, בהינתן והבודיזם לכל אורך ההיסטוריה דווקא דגל יותר בהשקטה ולאו דווקא בפלפול עיוני. אז דוגן, כאולי עוד תנועה פרובוקטיבית, וגם עליה אני מרחיב בספר, דוגן החיה מחדש את חשיבותה של המחשבה ושל ההבאה ושל השפה. ותמורה שלישית שאני מציע גם אותה לראות בו, כן, לראות את התרומה האדירה שלו לדתיות היפנית בכללה, זה שדוגן ראה אולי את מבחנה הסופי של דרך החיים הדתית, שהוא לימד את הנזירים, את התלמידים שלו, לאו דווקא בהשגה של אני יודע, אותו גן עדן שדיברתי עליו, או נירוונה, או הישג מטאפיזי כזה או אחר, אלא הוא שם דגש חשוב מאוד על האתיקה היומיומית. עד כדי כך שהוא אמר שלהיות בודה פירושו לנהוג כבודה. זה הכל.
אני רוצה לקחת עכשיו דוגמית מתוך הספר, מעין טעימה בשבילי, בשביל המאזינים, ואני קוראת, עבור למידת זן טוב חדר שקט, אכול ושתה במתינות, התפנה מעיסוקיך וענך לכל ענייניך, מבלי לחשוב על טוב ורע, מבלי לעסוק בנכון ובשגוי, הנח לזמן מה לסחרור התודעה, החשיבה וההכרה, וחדל מחשבונות המחשבה, התפיסה וההבחנה. אל תבקש להיעשות לבודה, כיצד יכול הדבר להיות תלוי בישיבה או בשכיבה? במקום שאתה נוהג לשבת, פרוס מחצלת לישיבה והנח עליה קרית אבה. שב בסיכול רגליים מלא או בחצי סיכול רגליים. עבור הסיכול המלא, הנח את רגליך הימנית על הירך העליונה של רגליך השמאלית, והנח את רגליך השמאלית על הירך העליונה של רגליך הימנית. עבור חצי הסיכול, מקם את רגליך השמאלית על הירך העליונה של רגליך הימנית, התר מעט את חגורתך וארגן את בגדיך בצורה נאותה ונוחה. ואני רוצה מפה לשאול אותך, איתן, מהי המדיטציה עבור דוגן?
במילה אחת שהוא השתמש בה, אישרור, באלף, כאן לאשרר. אנחנו יושבים במדיטציה לאו דווקא כדי להשיג נירוונה, אלא כי המדיטציה מאשרת את קיומנו, אמר דוגן, כמי שיושב במדיטציה. לכן אמרתי קודם שהוא היה הפוזיטיבטור, כן, יש בו איזה מבט הבאה של לאשרר את הקיום שלי ברגע ישיבתי, הוא ראה בזה התנסות שדרכה אני יכול לאשרר את הקיום שלי, נכון שהוא הרעי, נכון שהוא זמני, נכון שהוא חולף, אבל בכל רגע ורגע איני אלא מי שאני. הישיבה עבורו לא הייתה תרגול, היום מאוד משתמשים במילה הזו. היא לא הייתה תרגול כדי להירגע בהכרח או כדי להתרכז בהכרח, למרות שההנחיות די מוקפדות. הישיבה שלו הייתה בעצם התנסות בווריפיקציה, או במילים פשוטות, נוכחות מלאה ברגע ההווה על כל פניו אגב, הנעימים והלא נעימים.
ומתבקש לשאול באילו נקודות יש השקה בין המסורת של דוגן לבין המסורת הפילוסופית המערבית, אולי המערבית העכשווית?
כן, זו שאלה נפלאה שאני עוסק בה המון, ואני כאמור מרחיב על המחשבה הזו בדיוק בספר, כי אני חושב שדוגן הוא גשר. קודם כל, בגלל העובדה שהוא היה פרשן אדיר, אנחנו רואים שהחשיבות שלו על באמת המחשבה העיונית האנושית שמחבקת ומכילה ספק. הוא העלה שאלות. הוא היה נכון לשאול ולנסח את עצמו בצורה שונה לגמרי מהממסד האורתודוקסי שהיה בזמנו, ולכן הוא כמעט גם איבד את חייו. לא אהבו אותו, הוא היה פרובוקטור. אז קודם כל דמויות סקפטיות. יש קשר מאוד מאוד מעניין בין דוגן לבין מגמות שאנחנו מזהים בעיקר ביוון, ביתר סט אצל הסטואיקנים והנאופלטוניסטים, של שילוב מאוד מעניין בין סקפטיות, היכולת של הפילוסוף לשאול, כמובן זה מתחיל קודם לכן, כן, אצל סוקרטס ואפלטון וכולי, אבל יש איזה דמיון מרתק בעיניי בין הדמות של הפילוסוף או של החכם והיכולת שלו לשאול באומץ, בחנות, ומצד נוסף לתקף ולהמשיך את מסורת העבר שהוא לכאורה שואל עליה. התנועה הדיאלקטית הזו, התנועה המורכבת הזו בין ספקנות לחידוש, לשמרנות, היא גשר מרתק בין דוגן לבין פרשנים אדירים מהעבר המערבי.
תודה רבה. דוקטור איתן בולוקן, כאמור הספר נקרא מורה הזן דוגן, מבחר כתבים, והופיע בהוצאת הספרים מגנס. תודה איתן.
תודה רבה לכן על ההזדמנות.